בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום שני, 3 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. היו מי שנלחמו, והיו מי שהתגאו, ונכון לעכשיו, רבים מהם שותקים. בפוליטיקה החרדית היו את מי שדחפו למשל להכניס עוד ועוד אנשים אל ההילולה במירון, והיו את מי שדחפו לשחרר את ההגבלות של הקורונה על המגזר. אבל אסון רדף אסון, ופתאום יש תנועה שאומרת לא עוד שימוש בכוח פוליטי כדי לקופף את הכללים. והתהליך הזה, כל השיח על איך צריך להשתמש בכוח הפוליטי החרדי, קורה דווקא ברגע שבו חברי הכנסת החרדים אולי ימצאו את עצמם, לראשונה מזה שנים, הרחק ממוקדי הכוח. באופוזיציה. אז הפעם אנחנו עם רגע המבחן של הפוליטיקה החרדית. אופוזיציה, קואליציה, עם נתניהו או בלעדיו, נאבקים למען אוטונומיה חרדית או נאבקים נגדה. אלן שרקי.
אלן אלעד.
אז אנחנו מדברים כשהאסון הנורא במירון עדיין טרי, לא עבר מספיק זמן כדי לראות בשטח כבר מסקנות או הפקת לקחים, אבל אתה חושב שיהיו באירוע הקשה הזה השלכות עומק על החברה החרדית?
תראה, בטווח הארוך אני חושב שיהיו השלכות ומחשבות רבות, אתה יודע, אפילו ביחס שבין המגזר החרדי כמגזר לבין המדינה, אתה יכול לשמוע היום הרבה קולות בחשבון נפש, שמדברים על זה שאולי צריך לראות במדינה גורם יותר חיובי ממה שהתרגלו לראות בתוך האוטונומיה. המנהל התקין הוא לא איזה מזימה של הציונים, הוא משהו שמציל חיים. השוטרים הם לא קלגסים, הם אנשים שבאים לשמור על הסדר. ואני חושב שבעיתות כאלה, שאתה רואה שהחלטורה היא חלטורה, והשטייטל נראה כמו שטייטל, אז פתאום יש איזה קריאת זעקה אל הממלכה, ואיזה רצון שהיא תספח מחדש את גם את האוטונומיות החרדיות לתחומה, ותחיל את הריבונות שלה על כל המדינה.
ובדיוק בתווך הזה שאתה מתאר, נמצאים הפוליטיקאים החרדים. מי שמצד אחד מייצגים את הקהילה החרדית על כלל גווניה, גם הגוונים שרואים בדבר תורה ודבר הרבנים, עדיפות ברורה על חוקים וכללים של המדינה. אבל מהצד השני, הם, הפוליטיקאים, כן משתתפים במשחק הפוליטי, וכן משחקים לפי הכללים של המדינה. אז איך הם מתגברים על הקונפליקט הזה, באירועים נניח כמו אסון מירון?
תראה, יש מי שהיה חושב שהפוליטיקאים החרדים אמורים להיות הפתרון. הרי הם התפר בין הציבור לבין מוסדות השלטון. אני אגיד בזהירות, אבל אני חושב שבשנים האחרונות הם הפכו לחלק מהבעיה, כי הברית הלא קדושה הזו בין המפלגות החרדיות לבין הממשלה או רשויות המדינה, היא ברית שאומרת, בואו, למדינה יותר נוח לתת לעסקנים החרדים, למפלגות החרדיות, לנהל את מה שקורה בתחום האוטונומיה. זה יותר זולה, זה פחות כאב ראש, וגם לעסקנים ודאי שנוח שהכל מגיע דרכם דרך הצינור שלהם. מירון זו דוגמה טובה. למה בכלל הטיפול במירון תלוי בשאלה עם החרדים ובקואליציה או באופוזיציה? למה הכספים שצריכים להיות מועברים לאתר לאומי, שרבע עד 500,000 בני אדם מגיעים לבקר בו בתוך יממה או שתיים פעם בשנה, צריכים להיות מועברים בחפוף לאיזשהו לחץ ואיזשהו מניפולציה או נדבות. למה צריך לקושש את הדבר הזה? למה זה לא במנהלת לאומית שפשוט עושה את העבודה שלה? עכשיו, למדינה נוח שהתקציבים לא תקציבים, ולפוליטיקאים החרדים נוח להיות המושיעים הגדולים, שוב נלחמנו על מירון, שוב הבאנו הישג למגזר. מי משלם את מחיר הדבר הזה? מי הקורבן? הפרט. האזרח החרדי הקטן. הוא זה שמשלם את מחיר האוטונומיה. זה היה בדיוק אותו דבר בקורונה. האוטונומיה הייתה נוחה למדינת ישראל תמיד. ונוחה גם, אתה יודע, לא רק לסכונה הפוליטית. גם, אתה יודע, לרבנים, לכל מי שרצה לשמר את הפער הזה בין ישראל הכללית לבין ישראל החרדית. ואז מגיע הקורונה, ופתאום האזרח החרדי הפרט מוצא את עצמו, בתוך סגר, בתוך תחלואה גבוהה, בלי מענה אמיתי, תוצאה של הרבה מאוד שנים של הזנחה. ולמדינת ישראל יש מחויבות כלפי האזרחים האלה. הם אזרחים שלה כמו כל אחד אחר, הם לא צריכים את התיווך של ליצמן או של גפני או של דרי כדי לקבל מה שמגיע להם.
אז אתה הזכרת בצדק את האינטרס הברור של הפוליטיקאים החרדים, הם רוצים להיות אלו ששולטים, המושיעים הגדולים. אלא שאנחנו מדברים עכשיו בצומת שבו ייתכן בהחלט שבעוד שבועות או אפילו ימים, חברי הכנסת החרדים ימצאו את עצמם באופוזיציה, וזה רחוק ממוקדי הכוח.
תראה, עוד פעם, יש מי שיגיד שזה בשורה טובה לציבור החרדי, יש מי שיגיד שזו בשורה רעה. הנציגים החרדים חתומים גם על הרבה מאוד הישגים עבור המגזר שלהם. וצריך להבין שלאופוזיציה יש מחיר כבד. זה גם משאלת קצבאות הילדים ומימון למוסדות חינוך, וגם לנושאים עקרוניים שחשובים למגזר החרדי, גיור, גיוס, כל הדברים האלה. אני לא כופר בתפקידם של נבחרי ציבור לדאוג לציבור שלהם, וזה לא מה שהתכוונתי כשדיברתי על אוטונומיה, אני חושב שצריך להגיד את הדבר הזה בצורה ברורה. נבחרי הציבור החרדי הם מנבחרי הציבור היותר מסורים לציבור שלהם, ובוא נגיד, חרדי הרבה יותר בקלות גם מעלה על הדעת, זה ראינו את זה אפרופו הטענות כביכול שהפוליטיקאים החרדים נתנו פרוטקציות בנתב"ג. אני לא חושב שהיה שם שום פרוטקציה. פשוט בניגוד לחברי כנסת ושאר המפלגות, הפוליטיקאים החרדים כל יום מקבלים מאות פניות ציבור. יש להם עוזר שהתפקיד שלו לטפל בפניות ציבור, וכשחרדי, עם סיבה מוצדקת, רוצה לצאת מהארץ או להגיע לארץ והוא לא יכול, אז הוא מיד מרים טלפון למקלב, לפורוש, למישהו כזה, ואומר לו, יש לי בעיה, תעזור לי לפתור אותה, ולשני הצדדים זה נראה טבעי. עכשיו, יש גם מחירים לציבור שרגיל להיות נשען על יכולות נציגיו. מה קורה כשהנציגים שלך באופוזיציה? זאת השאלה, ואני חושב שיש אימת אופוזיציה אמיתית היום בעולם החרדי.
אתה אומר שני צדדים. אז בוא רגע נפרוט את זה, כי כשחברי הכנסת החרדים מצליחים לכופף את המערכת ומכניסים את אנשי המגזר שלהם דרך נתב"ג למרות ההגבלות, אז הם מטיבים המגזר. אבל מהצד השני אנחנו ראינו שלכופף את הכללים יכול גם להוביל לאסון. השאלה היא אם הציבור החרדי יהיה מוכן להימנע מהאסון הבא, גם אם זה אומר לשלם מחיר שלוותר על ההטבות?
לכן אני אומר, זה באמת משהו טריקי, אבל נכון, יש הרבה מאוד יתרונות לאוטונומיה שנהנים מהם ביומיום, ופתאום באסונות כמו מה שראינו במירון, מבינים כמה חסרה הממלכה, וברור שדרך המלך בסופו של דבר, היא שהמדינה תשרת את הפרטים, את כל אזרחיה, לא דרך מתווכים. אני אתן לך מחשבה לכיוון ההפוך, אחת הדרישות של רע"מ היום במסעים ומתנים הקואליציוניים, זה שהיא הצינור היחיד לתקציבים למגזר הערבי. עכשיו, יכול להיות שזה משתלם פוליטית, לממשלה בשני הצדדים, אנחנו לא יודעים בסוף אם זה ייסגר עם נתניהו או עם בנט לפיד. אבל מי שמהם לא יהיה, והוא יקנר אל הדרישה הזו של רע"מ, כי זה המפתח היחיד היום להקים ממשלה במדינת ישראל, בעצם יקבל את ההנחה שהצינור אל האזרח הערבי, שהוא אזרח שווה זכויות, יהיה דרך המפלגה פוליטית. עכשיו, אני באמת, פוליטיקה הפנימית בין רע"מ למשותפת היא לא בדיוק מתחום עיסוקי, היא מרתקת, אבל פשוט לא תחום עיסוקי. אבל אני חושב שברמה העקרונית הערכית, מדינת ישראל לא צריכה להיכנע לזה. אתה יודע, אני אגיד פה הערת סוגריים, שואלים איפה המירון הבא. אני יכול להגיד על מה אני לא יודע. אני אין לי מושג איך מתנהלים אירועים של מאות אלפים בהר הבית, תפילות רמדאן, תפילות יום שישי. עכשיו, אני לא בא להגיד שמדינת ישראל צריכה עכשיו להתערב במשהו שעובד. רק לבדוק שהוא עובד. לבדוק שגם שם אין איזושהי אוטונומיה, איזו אקס-טריטוריה שנוח למדינה לא לנהל אותה. שנוח למדינה, אפרופו מי שולט בהר מירון, שאלה יפה, מי שולט בהר הבית, זה ירדן, זה הוואקף, זה ישראל, זה אף אחד, זה כולם יחד.
אין ספק שיש הרבה קווי דמיון בין המגזרים, אבל בכל מה שקשור לפוליטיקה, יש בינתיים לפחות הבדל גדול, כי המפלגות הערביות הן באופן מסורתי, באופוזיציה, בעוד המפלגות החרדיות, אם אני משתמש בציטוט שלך, סובלות מאימת אופוזיציה. וכרגע מה שמשאיר אותן לפחות בשנים האחרונות בקואליציה, זו הברית עם נתניהו. ואנחנו מתייחסים לזה היום כאילו זה דבר מובן מאליו, אבל זה לא תמיד היה ככה.
לא בין החרדים לנתניהו, אבל בין החרדים לימין כן. יש ברית ותיקה מאוד. כשהרב שח עולה כבר בנאום השפנים.
יש קיבוצים, מה זה לא יהיה עם השיאים קיבר. לא יודעים מה זה סבס, לא יודעים מה זה ניקווה, לא יודעים מה זה קיידר, מה חזר, שפנים, חזרים.
הרב שח בא ואומר, בסוף אני לא יכול ללכת עם הקיבוצניקים שהם אוכלי שפנים וחזירים. זו הכרעה עקרונית. למרות שבעמדות המדיניות, גפני הוא אדם מאוד יוני. גם דרי, בוא נודע על האמת, והרבה מהפוליטיקאים החרדים, לא כולם, אבל רבים מהם, ודאי שלא מקדשי ארץ ישראל השלמה, ודאי שלא בתפיסה של הציונות הדתית, של המתנחלים, הרבה הרבה יותר פרגמטי ביחס לדבר הזה. והבריטים הימין היא לא בגלל עמדות אידיאולוגיות מדיניות, הבריטים הימין היא כי המסורתיים בימין, כי בוחרי הליכוד הם הציבור המסורתי. ואמר לי אחד הנציגים החרדים משהו מעניין, הם מסתכלים למשל על העובדה שבוחרי הליכוד הצביעו לליכוד, למרות שידעו שהליכוד הולך עם החרדים גם אחרי הקורונה, כהבעת אמון בין המגזרים. אומרים, עכשיו אנחנו לא נפנה גב לבוחרי נתניהו, לא לנתניהו. הסיפור זה לא להפנות גב לבוחרי נתניהו, כדי שהם לא יפנו לנו גב בעתיד. זו ברית עמוקה. ובאמת אתה אומר, מי שהחזיק את החרדים בקואליציה זה נתניהו. מי שמחזיקים היום את נתניהו מהתרסקות פוליטית, המגן האחרון שלו זה החרדים. היחסים התהפכו.
כן, אבל הברית הזו שבין החרדים לימין, בכל זאת קיבלה טוויסט בשנים האחרונות, כשהפוקוס עובר לנתניהו פרסונלי. תשמע, החרדים חותמים על הצהרת נאמנות לא לימין, אלא לנתניהו. אז מה בכל זאת האינטרס שמחבר בין הצדדים?
תראה, קודם כל אני חושב שמה שמאפיין את כל המפלגות שתומכות בנתניהו, זה אפרופו גם תיאוריית ישראל השנייה של ידידי, עמיתי דוקטור אבישי בן חיים, הוא אומר שהמאפיין הוא מאפיין, בוא נגיד, זהותי מעמדי. אני חושב שמאפיין הוא מאפיין אמוני. כל קואליציית נתניהו היא על הרצף האמוני, ולכן הסרוגים הם בתוך קואליציית נתניהו, ולא משנה מה יגידו, ולכן הציונות הדתית נאמנה לו, ולכן בעיניי גם ישראל ביתנו, שהיא גם ימנית וגם ישראל השנייה, אם לא השלישית, לא שם. כי זה בעצם המפלגות שמסורת חשובה להם מול השאר. ולכן למשל, חוק הגיור, זה היה, הרי זה לא סוגיה שימין ושמאל, היא לא סוגיה של כן או לא נתניהו, אבל החלוקה בתגובה לפסיקת בגץ בנושא הגיור הייתה בדיוק לפי קו השבר הזה. ולכן אני חושב שבסוף המגדיר הפנימי הלא מודע של הקואליציה שנמצאת סביב בנימין נתניהו, זה היחס למדינת ישראל כמדינה יהודית והזהות האמונית. אמרו את זה בשנות ה-90 וינקלשטיין דיבר על זה כיהודי מול ישראלי. אז אני בסך הכל מציע פיתוח של הדבר הזה. ולדעתי נתניהו כן מבין את הדבר הזה לעומק.
יש בחיבור הזה הרבה משמעויות, אבל אני חייב לומר לך שברמה הכי בסיסית, זה די מפתיע אותי שהאדם שנתפס במגזר החרדי כשומר היהדות, הוא בכלל אדם חילוני, אפילו חילוני מאוד, אני אסתכן ואני אומר.
כן, אבל המבחן הוא לא הפרקטיקה היומיומית של המועמד. בני גנץ כנראה שומר יותר מצוות מבנימין נתניהו, נפתלי בנט ודאי, גדעון סער, אתה מבין? אלו אנשים שומרי שבת בניגוד לנתניהו, אנשים שמקפידים לאכול כשר בניגוד לנתניהו, חלקם, אתה יודע, בנט מסתובב עם כיפה, גנץ מצטלם עם תפילין פעם בשבוע פחות או יותר, אבל זה לא חשוב הפרקטיקה, חשוב על מה הוא מגן. הרי נתניהו מבחינתו הוא מגן העם היהודי, נכון? הוא שומר ביטחון ישראל, כך הוא רוצה להיזכר. אבל בעולם החרדי הוא גם ייזכר כמנהיג של הסטטוס קוו, עם יחס חם למסורת, זה שיודע להרים טלפונים לרבנים ולאדמורים, כולל בקורונה, זה שלא מלכלך על הציבור החרדי. שים לב, אפילו כשנתניהו ב-2013 זורק את החרדים לאופוזיציה, כשברית האחים בנט לפיד קמה, החרדים סולחים לו. הם לא סולחים לבנט ולפיד. אבל אף אחד לא זוכר שנתניהו היה ראש אותה ממשלה. הם מבינים שנגזר עליו. הוא הצליח אפילו כשהוא זרק אותם לאופוזיציה בשנותיהם הקשות ביותר, לשדר שזה לא הוא. והוא גם הצליח לגשר על מה שקרה ב-2003. כבר אנחנו מסתכלים טיפה אחורה. הוא היה הרי שר האוצר בימי הגזרות הקשות ביותר על העולם החרדי. בעיניי גם ששינו אותו מהותית. אתה מסתכל רוב השינויים הגדולים בחברה החרדית, מבחינת יציאה לאקדמיה, לצבא, לתעסוקה, קורים החל מתחילת שנות ה-2000, במקביל לגזרות נתניהו, מה שכונה אז, ובמקביל גם לאיזושהי ירידה מסוימת בילודה. עכשיו, אני לא אומר זה רק נתניהו, אבל אני חושב שכן הייתה לו תרומה גם ללחצים, למקלות שהופעלו על החברה החרדית, ועדיין הוא צריך לשקם את הדבר הזה.
אבל איך אתה מסביר את זה שהזיכרון של החרדים ארוך, והם לא סולחים לפוליטיקאים כמו ליברמן וכמו לפיד, אבל לנתניהו הם כן סלחו. מה ההבדל?
לא, אני חושב שקודם כל נתניהו נותן להם כשהוא יכול. והם באמת מזהים אצלו איזושהי שמירה, שמירה על הערכים היהודיים שהזכרנו מקודם, על, על המסורת ישראל. הציבור החרדי הוא ציבור מסורתי במובן הפשוט שלו, סולידי, שמרני, לא מחליף בקלות מנהיגים, לא יוצאים להרפתקאות. אגב, שים לב, הפוליטיקאים החרדים, כמה שנים דרעי במערכת, כמה שנים ליצמן, כמה שנים גפני, אלו ותיקי הפוליטיקאים. זה, הם לא מחליפים. פורוש הוא בן של חק, נכד של הסקן, כאילו זה ארבעה דורות כבר משפחת פורוש, וגם הילד שלו הוא ראש עיר. לא מחליפים, זה מגזר שמאוד נשען על הדבר הזה.
בסוף, ברמת המצביע החרדי הממוצע, ברחוב, זה בכלל חשוב מי ראש הממשלה שישתפו איתו פעולה? אם הוא מצביע נניח לש"ס או ליהדות התורה, זה משנה לו אם יושב לצד ליצמן או דרי, נתניהו או ראש ממשלה אחר, כל זמן שמבחינתו יש לו את הנציגים שלו שדואגים לו שם?
תראה, חל פה תהליך מרתק בציבור החרדי. אתה יכול להסתכל, קודם כל אצל דרי זה ודאי. המצביעים שלו יותר ביביסטים מהליכודניקים. באמת, בסקרי עומק אתה בודק את זה. הם, ביבי בשבילם זה, הוא יותר פופולרי מדרי, והוא שני בפופולריות רק לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. כלומר, דרי שם את נתניהו על שלטי הבחירות של שס, לא כג'סטה לנתניהו. זה מחשבה מאוד פשוטה. הוא יודע שאם נתניהו יהיה על שלטי הבחירות של שס, אז שס תהיה יותר חזקה בקלפי. הבוחרים שלה יצביעו לה יותר בקלות. ונכון שדרי עכשיו הגיש את הצעת בחירה ישירה בזק, רק לרשות הממשלה, אבל החלום האמיתי של דרי זה שתהיה בחירה ישירה במקביל לבחירה למפלגות. הוא רוצה הצבעה בשני פתקים. למה? שס את ההישג הכי גדול בתולדותיה, 17 מנדטים, רושמת כשאפשר להצביע בשני פתקים. הוא מאמין שאם אפשר להצביע לביבי ושס, שס לא תהיה 9 מנדטים, היא תהיה 12-13. ולכן, אגב, דרי כל כך רוצה את ההצבעה הישירה במקביל להצבעה לכנסת. ולכן הוא גם לא במקרה מופיל את היוזמה הזאת עכשיו. אז קודם כל, בנוגע למצביעים של שס זה נורא ברור. גם ביהדות התורה, וזה התהליך המעניין, אם פעם ההוראות היו יורדות מהרבנים לחברי הכנסת, והציבור, אתה יודע, היה רק מצביע, הבדיחה אומרת שלחרדי אין זכות בחירה, יש לו זכות הצבעה. הוא מצביע, אבל מה שהרבנים בוחרים. ואני חושב שכן חל שינוי פה במשקל של הכוח. פתאום, הציבור מהשטח אומר, אני לא יכול בלי ביבי, או אנחנו לא מוכנים לבגוד בנתניהו, אנחנו רוצים ללכת עם הימין. וגפני, לדעתי, ברמה האישית, בשל מזמן היה להיפרד מנתניהו לשלום. הוא כועס עליו, הוא מאוכזב ממנו, הוא חושב שהקסם פג, הוא חושב שההליכה למען סמוטריץ' הייתה שגיאה איומה. אני חושב שאולי נתניהו גם מסכים איתו בהקשר הזה. אבל מה לעשות, הציבור שלו לא בשל לבגידה כזאת.
וכאן אנחנו מגיעים לדילמה הלא פשוטה של הפוליטיקאים החרדיים, להמשיך לתמוך באדם שהם רואים בו אמנם שותף טבעי, ששומר על האינטרסים שלהם בכל מה שקשור לנושאי דת ומדינה, אבל זה אומר שהם מסתכנים בהליכה לאופוזיציה, או להמשיך ולהיחס במוקדי הכוח, אבל לעשות את זה עם אנשים שהם סימנו כאויבים אידיאולוגיים, חלקם לפחות. האופציה הזו, השנייה, זו אפשרות בכלל ריאלית?
תראה, גפני אמר לי שבוע שעבר בכנסת, שדווקא מפלגה שזקוקה לקואליציה, שהיא מפלגת קואליציה בהגדרה שלה, חייבת להיות מסוגלת פעם בלשבת באופוזיציה, כי אחרת היא תהיה למרמס. אם אתה רוצה קואליציה בכל מחיר, אז המחיר שלך נמוך. ואם אתה מסוגל לשבת פעם גם באופוזיציה, אז כשאתה בקואליציה אתה תקבל מה שמגיע לך. אגב, אני חושב שאפילו האיום, אתה יודע, אם ליברמן יהיה שר אוצר, גמרת איתנו. אני חושב שבנט, או נגד הילד שקד, אם אכן תקום קואליציה כזאת, ואני שם סימן שאלה די גדול על הדבר הזה, תהיה שומרת החותם של החרדים, תדאג היטב לאינטרס שלהם. כלומר, הם גם יוכלו לצעוק גוואלד מבחוץ, אבל גם תהיה אוזן קשבת כל הזמן מבפנים. כי נקמתם של החרדים היא גם ארוכה. אני חושב שאם תשאל את יאיר לפיד בעומק מה הטעות הפוליטית הכי חריפה שלו בקריירה, זה הייתה החרמת החרדים בתחילת הדרך. זה מה שגרם לו לא להיות ראש הממשלה ומנהיג מחנה המרכז שמאל, כי הוא בלתי בכיר בחטא. זו הסיבה שהוא היה צריך לוותר אז לבני גנץ על הנהגת כחול לבן, וזו עמדת נחיתות שהוא מנסה לתקן אותה לדעתי הרבה מאוד שנים כבר.
אנחנו אחרי סבב בחירות רביעי, ואולי לפני סבב בחירות חמישי, אבל אני מניח את זה רגע בצד. נניח שהחרדים מחליטים לדבוק בברית עם נתניהו, והולכים לאופוזיציה. איזה מין אופוזיציה הם יהיו?
תראה, אני אגיד לך מה אמר לי אחד הפוליטיקאים החרדים, הוא אמר, תשמע, אם זה היה רק תלוי בנו, כבר היינו מאמרים על הסוס הבא, אבל הציבור שלנו לא בשל, וגם הרבנים לא כל כך בשלים, ולכן בהצבעה הראשונה, עם קום תקום ממשלת בנט לפיד, לא נוכל לתמוך בה, נצביע נגד. אבל אחרי אותה הצבעה הראשונה, שהדבר כבר יקום ויהיה, אז אנחנו נעבור מאופוזיציה לוחמת לאופוזיציה סוחרת. מה זה אומר? אנחנו בסוף יש לנו פיות להאכיל, יש לנו מגזר לדאוג לו, יש לנו אינטרסים, יש לנו חוקים שחשובים לנו. כל הצפה שחשובה על הממשלה החדשה שתקום, שכנראה תהיה ממשלת מיעוט, אנחנו סוחרים איתה פר הצבעה. זה לא, איך אומרים, קשר מחייב, בטח שלא חתונה, זה מסחר לפי שעות. אתם תיתנו לנו פה את התקציב הזה, תקבלו תמיכה בתקציב המדינה. אתם תבטיחו שאתם מעבירים חוק גיוס שמתאים לנו, ותקבלו תמיכה, לא יודע, בחקיקה החשובה לממשלה החדשה בנושא אחר. וזאת תהיה התמסחרות קשה. אם אכן יקום הדבר ויהיה, ואני שם פה סימן שאלה מאוד גדול, פרלמנטרים מעולים, הפוליטיקאים החרדים, לא יעשו חיים קלים בכלל לממשלה שהם לא יהיו חלק ממנה, ויש מי שמקווה, אני חושב שבנט בחזונו היה מאוד שמח לראות אותם מצטרפים במועד ב', להקים ממשלה בלעדיהם ולצרף אותם ברגע שאפשר. השאלה הגדולה, ואני חושב שזו מה שאלה שתוכרה בימים האלה, האם אפשר להקים ממשלה בלעדיהם? האם בנט בכלל מסוגל לעשות המהלך הזה, כשאף אחד מהגוש הימני דתי ההיסטורי לא בא איתו? לא סמוטריץ' ולא החרדים האשכנזים ולא שס, אף אחד לא בא איתו. זה לדעתי המחסום התודעתי, כי ברגע שמישהו אחד מאותו גוש ימין היסטורי חוצה איתו את הנהר, זה יהיה הרבה יותר קל, ולכן גם יהיה מוכן לשלם הרבה בשביל שהם יהיו איתו מהדקה הראשונה ולא רק בהמשך.
זו אף פעם לא מסקנה קלה לאדם או קבוצה להגיע אליה שאומרת שאתה כבר לא חזק ומכריע כמו שהיית בעבר. החרדים הפנימו שהם כבר לא ממליכי המלכים שהם היו בעבר?
הם הפנימו את מקומם, אני חושב, באופן חלקי, ולדעתי הם לא מבינים עד כמה הסיפור של רעם קריטי עבורם. כי אם רעם תהפוך את המפלגות הערביות ללשון המאזניים הבאה, אז החרדים יחלשו באופן דרמטית, היסטורית. וזה גם מה שסמוטריץ' כל כך ניסה להסביר להם. אתם עכשיו כאילו מוכנים, כדי לשמר את שלטון נתניהו, להישען על רעם, אבל היסטורית אתם בטווח האורך תפסידו את המעמד הכל כך ייחודי שיש לכם בפוליטיקה הישראלית. אבל אני חושב שנחשף כבר במסע ומתן הזה, בארבע מערכות בחירות האחרונות, נחשף שהחרדים הם לשון מוזניים דמיונית. הם לא באמת לשון מוזניים, הם בימין, הם עמוק בימין, והדמיונות שהם לשון מוזניים היו לצרכי מיקוח. אבל הנה, אפילו עכשיו הם מתחייבים לנתניהו בלי קיים אותו מסע ומתן, בלי לבדוק מה הצד השני מציע. אז הם ירדו מכיסא של לשון מאזניים.
שרקי, תודה רבה.
תודה לך.
וזה היה אחד ביום, מבית N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אם אהבתם את אחד ביום, נשמח מאוד אם תשתפו חברים וגם תעקבו אחרינו. ואם בא לכם להמשיך את השיחה, תחפשו אותנו בפייסבוק. פתחנו קבוצה חדשה, רק תרשמו אחד ביום בשורת החיפוש בפייס, ואנחנו כבר שם. האורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם אחר.